טוב, אוקיי.
חברים, שלום לכם. קודם כל רציתי במסגרת הפרסומות להודיע לכם שהיום בשבע רבע, בשבע רבע בדיוק, בסדר? אני עדים לי לבד בבית, אני צריך להגיע בזמן. אנחנו נתחיל בשעה טובה לעיין בכל מיני מקורות בנושא של משפחה, אוקיי? זה לא בדיוק יהיה לימוד לפי הסדר, אנחנו נתחיל ב... תודה רבה רבה, נתחיל באריסטו באפלטון ו... תודה רבה. פעם אתה גם לא הרוג, גם בחור מתחתן. אז אנחנו נתחיל באפלטון ואריסטו, ומשם נקפוץ ככה יותר לעת החדשה, ונראה מקורות מסוגים ומינים שונים שעוסקים במשפחה. חלקם ממיעוטם אנחנו נלמד דברים חיוביים, את חלקם אנחנו נלמד מה לא. אז כולם מוזמנים. זהו, אז היום שאתם נראה את הדברים המוזרים שכתב אפלטון, לא יודע אם אתם מכירים את זה.
אפלטון נשואה.
עד כך אני לא יכול להגיד לך, אבל מה שהוא חשב על המשפחה זה אני כאן יכול להגיד לך. טוב, אוקיי, עד כאן הפרסומות, עכשיו נעבור לדבר עצמו. אנחנו באמצע הסיפור מחכם ותם, ואנחנו לומדים לנו בשובה ובנחת על הסדר, אז אנחנו נמשיך. אחרי ששבוע שעבר היה בחירות, אז ראינו מה זה חכם ותם, אז אפשר להמשיך. טוב, אז פעם שעברה דיברנו על הרבה דברים, אבל בסוף דיברנו פה על הטעם, וכמובן אפשר להפוך את הסיפור הזה קצת למעשה מבעל ביטחון. וכן, אז ראינו שהוא חי באיזשהו מציאות מדומיינת, וטיפה דיברנו על הנקודה הזאת, וזה תמיד ככה נגיד גלעד, תמיד מציאות אותו הנקודה הזאת של המציאות המדומיינת, ו... שוב, אני חובר לנקודה שכבר אמרנו אותה בעבר, שזה נכון שזאת עמדה לפעמים שהיא כאילו אומרת אל תיכנע למציאות הקשה, הקשוחה, כי היא אשלייתית. אבל אנחנו צריכים לדעת שיותר מזה, כמו שמנחם למדנו בתורה רשפי ב', שדבר שהיום בוודאי כולם יודעים אותו, בטח בעולם פוסט-מודרני, שהמרחק בין דמיון לבין מציאות, בין מציאות קשה לבין מציאות מכוננת, הוא כחוט השערה, אם לא פחות מזה אפילו. אז הרבה פעמים אנחנו יודעים אנחנו נראה רבי נחמן טוען שצורת חיים כזאת של בן אדם, שהיום היינו קוראים לזה חשיבה חיובית, אז היא באמת משנה גם את המציאות. כלומר, בסופו של דבר הוא באמת הופך להיות בסוף עשיר. ואני חושב שזה לא אמירות מופרכות, אני חושב שזה אמירות שיכולות נכונות. זאת אומרת, בן אדם שבאמת יהיה מסוגל לשמוח ב... יש פה באמת נקודה מאוד מאוד עמוקה, דיברנו על המשיכיות של הרבי מלובביץ'. הוא באמת כבר עבר הרבה זמן מאז, לא מסתכלו בכם או לא הייתם פה. כאילו, אני חושב שכאילו, בן אדם שלא ילמד להיות שמח בחלקו, לא ילמד להסתכל על על הטוליפ שלו ולהגיד, איזה פץ יפה, אז גם ש...
להגיד איזה טוליפ יפה.
כן, סליחה, בסדר. אז הוא גם כשהוא יגיע לו הטוליפ, אז הוא יגיד, אוי, כמו שהחכם אנחנו נראה, לא שם. זאת אומרת, וזה באמת ככה, אני חושב שהרבה, נגיד, ויכוח לגבי הגאולה. האם הגאולה זה שינוי במציאות? כמו שחסידים אומרים, זה שינוי בתודעה. אני חושב שבלי קמצות לפחות, אולי אפילו יותר מקמצות של חסידות, אז גם הגאולה כאילו הציונית, הריאליסטית, בעיניים אנחנו רואים, היא לא יכולה לעבוד. זאת אומרת, אין גאולה של ריאליזם. אני באמת לא מאמין בדבר. כאילו, אין בן אדם שמסתכל על הדברים בעין ביקורתית כזאת, כאילו, רגילה, צינית, משל אנחנו בדרך כלל, בלי להתאמס, מסתכלים על העולם, נכון? שאנחנו תמיד רואים את הדברים הדהויים ואת הדברים האפורים. אין גאולה במצב הזה. ואפילו אם כל הדברים שכתובים לנו בנביאים התגשמו, וגדלו לנו עוגיות על העצים, נגיד, אוי, זה לא בריא, פעם מהפירות זה הרבה יותר שווה. כאילו, איך אני יודעים, כאילו, הגאולה זה קודם כל יכול שם, זה המבט הגאולי, המבט הטוב של הטוב על המציאות.
זה מעניין.
מה? כן, אוקיי.
אבל גם שרוש דיברנו על זה, וגם בכלל, כאילו, אפשר לעשות את התנועה הזאת של להגיד המציאות היא דאויה, ואז בוא נסתכל עליה, אבל כאילו כמו, אני אצטט את חיים בלאו, שיש גואל אובייקטיבי, כאילו.
בוודאי.
כאילו, יש מצב שהוא מגיעיל בצורה אובייקטיבית, אתה יכול להגיד זה לא טוב, אתה יכול להגיד זה גרוע.
הערה נכונה ביותר, אני חושב שלחסידות יש גבול. ולתרגיל הזה שעושה הטעם אמור להיות גבול. אם אין לו גבול, אז זה קשקוש, במקרה הטוב. אני מסכים איתך לחלוטין, יש רע אובייקטיבי ויש גול אובייקטיבי, והסיטוט הגבולות הזה הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד חשוב, ושוב, ופה זה כבר לא חוט השערה, זה חוט מאוד גדול ומשמעותי, לפעמים הוא תהום שרובצת בין דברים. לכן הערה שלך היא הערה מאוד נכונה לגבי האדמים, אנחנו לא תין מקבלות, אבל אתה יכול לנחש שהוויכוח בין, שהמציאות, כאילו העבודה הזאת שאנחנו פוגשים אותה כאן, כאילו זה באמת תהיה השאלה הגדולה, לא האם אנחנו מסכימים לזה או לא מסכימים לזה, אולי גם על זה אפשר להתווכח, השאלה יותר גדולה תהיה, אוקיי, אז האם המקרה הזה נכון להפעיל את זה או לא נכון להפעיל את זה, יש את השאלה הידועה, היינו פה כמה חתנים מעוללים, כמעט כל השורה הזאת, זה אמור לא לדבק. אז שוב, בן אדם יכול ללכת עם איזושהי בחורה ולהגיד, הנה, נכון? היא הטוליפ שלי, נכון? למרות שהיא פרץ, היא טוליפ, וכמר נופע כבר בפגישה הראשונה, הראשונה, לתת את הבת מהכיס, ולפת, נכון? מה חבל על הכסף של בת קפה וזה. אז קודם כל, זה לא אמירה מדי מופרכת, אני חושב...
תראה, קל להתחתן.
נכון, אוקיי, אבל זה נכון. אבל אני ברמה העקרונית אני מסכים עם האמירה הזאת, אני חושב שזה יכול לעבוד. אבל אולי אתם חרדים זה למעשה עובד ככה, אבל אבל אתם נצאו את זה בבית.
אבל חרדים זה הפוך, חרדים זה להגיד אני בודק מאוד.
כן, נכון, בסדר.
אובייקטיבית מאוד, ולא משנה לי אם היא פלץ או טוליפ, אבל כאילו משנה לי, רק אם היא טוליפ אז אני יכול לבחור.
אוקיי, אתה יודע כבר, אתה יודע שלא מתווכחים עם משלים. יאללה, טוב, הלאה. כן, בבקשה, לא בטח שאני אענה, אבל לשאול אפשר.
למה הטעם, כלומר, למה זה לא מספיק לטעם?
מה?
למה הטעם צריך באמת להתאשר?
כן, למה הוא שמח שהוא מקבל את הבגדים החדשים, זה השאלה.
אתה מסרס את עצם את השאיפה.
אוקיי, אז בואו, שאלה שאני כן רוצה לענות עליה, אבל בואו נזרום מהסיפור ונראה את הנקודה. אז אתם יודעים שזה קשור, שוב, בדיוק לדעים שדענו פה. כאילו, האם יש גם משהו אובייקטיבי? כן, נכון, בסדר. טוב, והיה רק, אני מלא בשמחת תמיד, כשאתם תמצאו את זה מהר את הקטע שאני מדבר עליו. ותל העולם היה ללעד. והשיגו את אהבתם בו, שמצאו ממי להתלוטט כרצונם. אז כולם היו מרוצים. אתם היה מרוצה עם החיים שלו, בעולם היה מרוצה שיש להם על מי לצחוק. כי היה נתנהל למשוגע. אני חושב שגאון הוא מאוד מאוד העסיק ויתר את רבי נחמן, אבל לזה תוכלו לקרוא במאמרי המופלא שנמצא באיזשהו ספר שהוציא לרבי נחמן, אפילו אתכם כבר איך קוראים לו.
עולם
שולב? מה?
עולם שולב זה?
כן, כן, נראה לי. אז יש שם מאמר מופלא על השיגעון, אז תוכלו להיים בדברים. כן. והיו באים לאדם, והתחילו בחבלה לדבר עמו בשביל להתלוצץ. היה אותה, אתה אומר, רק בלי ליצנות. תכף שישיב לו בלי ליצנות, קיבל דבריהם, התחיל לדבר עמם. כי יותר לא היה רוצה להעמיק לשאול חוכמות, שגם זה בעצמו ליצנות. היה אשתם. כשהיה רואה ששמתם ליצנות, היה אומר, מה העניין שתהיה חכם ממני? הלו, אזי תהיה שותה. כי מה נרשעת? תהיה חכם ממני עד רבה. אזי תהיה שותה. טוב, זה הקטע הזה הוא כמובן קטע מתוחכם ביותר. כן, זה קטע מתוחכם ביותר של רבי, של 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 התם, של רבי נחמן. קטע באמת, אני אגיד לכם מה אני חושב עליו, אבל אני גם אשמח לשמוע מה אתם חושבים על הקטע הזה.
קודם כל, הבנה שלו אפשר?
ננסה, לא בטוח, זה חלק מהפירוש כבר, כן. כן.
אני רק משהו אחד קשה לי במשפט, לא מובן לי כאילו מה ההוכחה אם הרי...
אני טיפש, אתה יותר חכם אני קצת, אתה יודע מה גדול של טיפש
בסדר, אבל אולי אני יותר חכם ממך
לא,
בוא לא תסיק את
השניים
יפה,
פשוט הסיפור הוא, אתה צריך ללמוד מתמטיקה בשבילו זאת אומרת, יש סולם, יש איזשהו, איך זה נקרא?
שואף
ציר מספרים
כן, נכון
אם אתה נמצא בציר המספרים של השיגעון אז אם אתה הרבה בציר זה תשוגע גדול זאת אומרת, אם אתה כאילו, אם אני ואתה נמצאים באותו מגרש אז לפי טענתך אתה, המגרש שלי הוא השיגעון אז אם אתה יותר ממני אז אתה משוגע יותר גדול ממני
לא, אם אתה שם את שנינו באותו מגרש
אז ואם לא?
הבן אדם לא בטוח שם
את זה. אתה צוחק עליה, אתה בעולם מושגים שלי.
בסדר, אוקיי, הקושיות שלכם הן כבר חלק מההבנה היותר עמוקה של מה שכתוב פה. נכון, אבל ברמת הפשט, כאילו, פשט המילים לפי עניות דעתי, זה מה שאנחנו עכשיו אמרנו. עכשיו, אני באמת רוצה להגיע, לנסות להגיע,
לומר פה... אתה מפרש חכם כאילו גדול.
לא, לא.
שתהיה גדול ממני, אז תהיה שותה יותר גדול, כי אני שותה קטן, אז אתה יותר גדול ממני, אבל הוא אומר חכם.
100%, עוד פעם, אבל אתה יודע שיש חכם שהם חוכם, יש כל מיני חכמים. זאת אומרת, תראה, אתן לך דוגמה למה הדבר דומה, וזה נכון. בוא נביא דוגמה מתחום האור לכם, תחום הפינג פונג. אוקיי? עכשיו למשל, לפעמים שחקן מאוד מאוד גרוע. לא מאוד גרוע, אבל גרוע יכול לנצח שחקן טוב. למה? אם הוא מצליח להביא אותו לרמה שלו, אתה כל מיני כדורים סתמים כאלה, ובמקום כזה בום בום בום, אולי הוא בטכניק מזה מעמד ושני יהיה מותש ובסוף... זה יכול להיות, אבל ראינו כבר מציאות כזאת. זאת אומרת, לפעמים אתה מצליח, דוגמה, אומרים שהם איך מנצחים בבחירות, אפרופו שבוע שעבר, צריך לקבוע את הסדר יום. זאת אומרת, אם אני קובע שסדר יום הוא כלכלי, אז אפילו אם אתה אומר דברים יותר חכמים ממני בהקשר הזה, אני כאילו ניצחתי כי אני קבעתי את הסדר יום. זאת אומרת, אם אתה מתווכח איתי, אם אתה מתחיל להיכנס איתי לדיון, ואתה כבר הפסדת.
זה המשחק שלי.
כי המשחק, אני בעצם קבעתי. עכשיו שוב, את החוכמה אנחנו מבינים בדבר הזה, אבל זה ברור שזה לא, שיש פה משהו מעבר לאמירה, אתה מנסה לעשות את זה, בקלות יפה לפרוח אותה. ברמה הלוגית יפה בקלות לפרוח אותה. עכשיו, אני חושב שהנקודה היותר עמוקה פה שיש בה דברים, עכשיו אני אשמח לשמוע מכם, כי זה נראה לי טקסט שהוא מזמין כמה וכמה פירושים. עכשיו, אני חושב שה... נקודה העמוקה שיש פה לאור מה שאנחנו אמרנו, שוב, אני חושב שיש פה יותר נקודה עמוקה אחת, אבל כרגע אני אסתפק באחת, זה שיש העמדה של התם היא עמדה שמאפשרת לו להימצא מעבר ל, נאמר ככה, לכלים של החוכמה, ולכן גם לטעמו מעבר למכשול של החוכמה. זה כאילו הנקודה העמוקה שיש. זאת אומרת, אנחנו נמצאים, יש לנו את האמונה. עכשיו, אנחנו יודעים שהרבה מאוד פעמים רבי נחמן, בואו נגיד דוגמה ידועה, סיפור, שאומנם הוא לא נמצא בקובץ הסיפורים, אבל הוא מסורת ברסלבית טיפה יותר מאוחרת, הוא נמצא בספר של רבי אברהם חזן, מאחים מתבואה צ'יגון. אתם בטח מכירים לסיפור הזה איתם, נכון? אני חבר לה מאוד מאוד בקצרה. מלך אחת בא לה ביועץ, והוא אמר לו שהוא ראה איזושהי נבואה או חלום שיהיה תבואה, יבול מצלם של תבואה, שכל מי שיוכל ממנו יהיה משוגע. אז מה לעשות עם האינפורמציה הזאת? אז עכשיו ההתלטות היא כזאת, זאת אומרת, אם הם לא יאכלו מהתבואה הזאת, אם ישבו להם יבול טוב של תבואה ויאכלו ממנה, אז הם לא יביחו שום דבר, מכיוון שהם
יהיו
משוגעים. עכשיו, אז הוא אמר, הפתרון הוא מאוד פשוט, הפתרון הוא לכאורה, זאת אומרת, פשוט ולא פשוט. הפתרון הוא לאכול מהתבואה, אבל לעשות לנו כוכבית על המצח, שאנחנו נדע, כולם יהיו משוגעים, אבל לא ידעו שהם משוגעים. אנחנו נהיה משוגעים, אנחנו נדע שאנחנו משוגעים. הסיפור הזה ברור שהוא קשור לחלוטין למה שנאמר כאן, אבל אני רוצה טיפה לקפוץ לרמת הנמשל. בהרבה מקומות רבי נחמן מתאר את האמונה בתור שיגעון. איך אדם מסוגל להאמין, ובזה הסיפור הזה הוא עוסק, נכון? איך אדם מסוגל להאמין בתוך עולם של כפירה? שזה העולם שרבי נחמן חוזה אותו, שהחכם הוא החלוט שלו. כאילו החכם, הדברים שחכם, או שכבר טען אותו עושה...
החכם הוא עדיין בעולם של אמונה.
נכון, החכם עדיין פועל בתוך עולם של אמונה, אבל החכם הוא מבשר איזשהו עולם חדש. האפיונים של החכם, כמו שראינו, הם יהפכו להיות האפיונים של האנושות היום, או כבר לפני כך וכך שנים. איך אתה יכול להתגונן בתוך עולם, בתוך אותו עולם שחוזר רבי נחמן, תוך עולם שהוא מלא כפירה, והסיבה של הכפירה הזאת זה המדע והחוכמות, איך אתה יכול להתגונן? אז התשובה לא נכונה, שאתה יכול להתגונן דרך כל מיני אפולוגטיקות והרב זמיר כהן וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, להשתמש בכלים מדעיים בשביל להביס את התבונה. אז אומר רבי נחמן, שאתה בעצם כבר הפסדת. זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס פה לתוך השדה האפולוגטי, אתה לא תוכל כבר לתת לנו בשלום. כי ברגע שאתה אלוקים הוא לא יכול בכלל, מציאותו של אלוקים היא בכלל לא יכולה לעמוד בשאלה. זה מה שנקרא מחויב המציאות. מציאותו, וזה אנחנו יודעים שאותו אדם שלא האמין בשון חז"ל הוא נקרא כופר. זה כמו כופר בשבועה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהאמת ידועה לנו, חפץ אצלך, חפץ של כלומר, אתה לקחת אותו, אתה כופר עכשיו, אתה כופר בשבוע, אבל האמת היא ידועה, האמת בכלל לא שנויה במחלוקת. כשאתה בא ומוכיח הוכחות, אז אתה בעצם מודה שהקדוש ברוך הוא כבר לא מוכר במציאות, הוא תלוי בהוכחות שלך. יום אחד הם יפלו, ומישהו יפריך אותם, ואז כל המגדל בעצם יתמוטט. אתה, מה שקורה היום זה הדבר אפילו יותר מגוחך, שהוא תלוי בהוכחות גרועות. אבל... ברוחות גרועות, אני אספר לכם סיפור משעשע. יש לי חבר שממש אפשר לקרוא לו את הסיפור עם התם, הוא תם בהרבה מאוד מובנים. כבר סיפרתי לו פה, בהקשר הזה. אז פעם אחת הוא קרא בעיתון, יש שני הורים ששניהם, כל אחד הוא רופא ופרופסורים וכולי, שהם הבן שלהם חזר בתשובה. אנשים די ידועים. אז הם ככה יצאו נגדו והקימו איזשהו אגודה, לא חשוב. אז החבר שלי קרא את הסיפור הזה. טוב, שלח להם ספר של אברהם קורמן על אבולוציה. הוא אמר שככה הם יבינו שהבן שלהם צודק. טוב, כעבור, לא יודע, חודש, חודשיים, הוא מקבל חבילה בדואר. מה זה חבילה בדואר? אותו פרופסור, יש לו מכתב, מחשב, על פעם, זה כדי לדדם את הדפים האלה של רצים כאלה שמחוברים את זה, כזאת הרמה. הוא עבר על הספר עמוד עמוד, ומראה איך הדברים שהוא כותב מגוחכים לחלוטין. למשל, יש מחקרים שאנשים עושים שמחקרים מוטעים. בן אדם נתן תופעה מופרכת שאחד עד אחד שווה שלוש, אבל ניסוי לכאורה טוב. אז יש תבעה שבה הדברים מתפרסמים על מנה שאנשים יוכלו להראות מה השגול בניסוי הזה. זאת אומרת, מהניסויים השגויים האלה מביא קורמה נוכחות. כן. אז טוב, הוא לא הצליח להפוך את החבר שלי חוזר בשאלה, אבל כאילו, ספר של בזמני...
הוא באמת לא חזר בשאלה.
מי, החבר שלי?
כן.
לא יודע.
כאילו,
אותו... הוא קיבל שהוא אמר, טוב, אז קורבן הזה הוא פשלונר, אבל יש מישהו שעושה את העבודה יותר טובה, לא יודע. אבל, אתם יודעים,
כאילו... זה אמירה
אחרת. בסדר, בואו לא נעשה דרשה לדרשה לדרשה, זה הסיפור. אז הסיפור הבא, אנחנו נעשה דרשות, אבל לא על הסיפור של חברים שלי. אבל בכל אופן, זאת עמדה באמת בעייתית, אתה בונה את האמונה על משהו, על קרקע, על קרקע, על כל כזה, חולות מבדידים. אבל אומר רבי נחמן, אפילו אם לא תעשה את זה, אפילו אם ההוכחות שלך הן הוכחות בטון, כבר בעצם ההוכחה אתה בעצם נכשלת. זאת אומרת, יש דברים שאם אתה אומר, אוקיי, יש לך שאלה, ואתה אומר למה, כבר הלמה הזה הוא כישלום. יש דברים שהם בכלל לא מסע ומתן. אסור שיבלבלו אתכם, זה צריך להיות הדבר הברור ביותר,
המשמעות. זה יכול להיות אבל נכון גם לכיוון ההפוך.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, לפי אז רבי נחמן לא יכולים להיות חוזרים בתשובה.
יכול להיות חוזרים בתשובה, אבל
בסדר, שאלה טובה, אבל
בואו... קושיה טובה רבי נחמן, כי כל החסידים שחוזרים בתשובה.
שוב,
אני חושב שאנחנו לא מבינים את רבי נחמן.
שוב, אתה...
לא, אבל גם רבי נחמן האמיתי, תשובה.
אחיה, זו שאלה מעולה השאלה הזאת. בעצם נראה איך רבי נחמן עוסק בשאלה הזאת בסיפור עצמו. בסדר? אבל כרגע אתה המאמין, אתה כרגע יהודי המאמין, ופתאום הגל העצום הזה, הצונמי העצום הזה של הכפירה מגיע אליך. אז תדע שאתה לא יכול, שוב, אם תיתן לו לקבוע את סדר היום, שזה סדר היום הרציונלי, לפי רבי נחמן אתה כבר הפסדת. הרמב"ם כמובן לא היה מסכים. גם לא מנדלסון ואחרים שגראו את עצמם בתור ממשיכי הרמב"ם, אבל רבי נחמן חושב שבכל אופן כולם טועים, והוא צודק, בנגבי הנקודה. ולכן מה שקורה שהכוח של החכם של התם, שהתם לא משחק את כללי המשחק, ולכן הוא משוגע. התם עובר את הכביש באור אדום, התם מחזיק את האוכל עם הידיים, כאילו כל מה שמקובל התם הולך לרופא, בדיוק. כאילו התם לא נותן למציאות שוב שנוצרה להכתיב את ההתנהגות שלו. ופה קורה דבר מדהים באמת, שמכיוון שהוא עושה את זה, הוא הופך להיות, למשל בשנייה, אנשים מגיעים אליו, וזה שאנשים הגיעו אליו, אוקיי, אז הם אומרים שהם משוגע, הוא כבר ניצח. ולכן הוא מנסה בעצם להכתיב את כללי המשחק שלו. ומה כללי המשחק שלו? מאוד פשוטים, רק בלי ליצנות, בדיוק, שכמובן רק בלי ליצנות, גם רק בלי חוכמות. ואתם רואים שהברוך רבי נחמן זה היינו הך, שזה כשלעצמו אמירה מדהימה, אבל אולי נשים אותה כרגע בצד. זאת אומרת, עבורו בעצם ברגע שבמקום לבוא אל החכם ולהתחיל להסתדק ולהראות שגם אנחנו טובים וגם אנחנו פוסט מודרניים וגם אנחנו זה, לא, זאת אומרת, בדבר הזה אתה כבר תפסיד. יש פתגם בגמרא שאומר שכלשהו כביצה, ביצה טובה ממנו. אם אתה חרדל, חרדים יותר טובים ממך. אם אתה ציוני דתי, אז הציונים יותר טובים ממך. תמיד תהיה לך את הנחיתות מול המקור. ולכן אתה יכול לבוא ולומר, אני זה אני. שוב, ובמקום שבו אתה נמצא, שוב, לא ברור שאנחנו יכולים להיות בתוך המקום הזה, אבל לא יצויה שאנחנו כן נמצאים בתוך המקום הזה. או שאנחנו כאילו בונים איזשהו חינוך, אז החינוך צריך להיות פלנטה אחרת. החינוך שלנו צריך ליצור מידור מוחלט לכל מה שקורה מסביב, וליצור כללי משחק אחרים לחלוטין. מה אתה אומר?
אתה פלנטה אחרת?
כן, בסדר. אז עכשיו, יבוא מישהו ודפק בדלת, בבקשה, שים שטרמל על הראש, זה כללי המשחק. נכון שאותו בן אדם יוצא מהבית ספר הזה, יוצא מהמפגש הזה, ואומר, אופס, חופנים לגמרי, שרוטים לחלוטין, לא מפריע לנו לגמרי. כי מה שעשינו, אנחנו קבענו את הסדר יום. עכשיו, האם חושב הטעם שאנשים יקבלו את דרכו? הוא גם לא מנסה אפילו. המטרה שלו לא לשים את עצמו בתוך העולם שלהם, והוא מוכן לשלם את המחיר. הוא מוכן להיות משוגע. זאת אומרת, אומר לך, שוב, לחזק על המשל שסיפור שאמרנו מקודם, שים לך, תוכל מצוות השיגה, אתה צריך לדעת שאתה המשוגע.
אבל השאלה היא לא שאלת המשוגעות, כאילו זה מחיר שאפשר להגיד שאתה משלם, אפשר להגיד שאתה לא רוצה, אבל גם אני רוצה לשלם מחיר המשוגעות, אני לא בטוח, השאלה היא שאלת הקשר שלך.
הקשל?
כאילו, הקשר, כאילו אנשים היום... שאלה מה קורה כשתי אנשים מנסים להכתיב את הסדרים. אתה מבין, אתה מזמין לפה מישהו נגיד?
כן.
אתה אומר, לשים כיפה?
כן.
מה לא רוצה לשים כיפה? אתה לא מוכן שתכתיב לי את הסדרים. ואז מה? אז יש לך שתי אופציות, או שתנסה לבנות באמצע סדרים משותף. או שתגיד, אני לא בקשר עם האנשים האלה, זה מה שקורה בעולם החרדי. אתם לא משחקים לפי כללי המשחק, אני לא מדבר איתכם.
אז גם רבי נחמן עצמו בסיפור הזה, וזה מה שאפשר בלילה בסיפור למטה תורות שהם יותר מורכבים, גם רבי נחמן מבין את המחיר של העמדה של
אתה. בחיים שלו, הוא כאילו בעצם, כשהוא הולך ומשחק שחמטים,
אני מסכים איתך.
הוא משחק איתם, אתם קובעים את הסדר.
אני מסכים איתך לחלוטין, אני מסכים לחלוטין שהעמדה הזאת מבטאת את העובדה, שאנחנו נראה את זה, זאת דעת השקפתי לגבי הסיפור, זה כבר אמרתי אותה. שרבי נחמן הוא לא התם, אלא רבי נחמן הוא גם התם וגם החכם, ושני הדמויות האלה משמעותיות בתוך העולם שלו. והרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את המחיר שכל צד בעצם משלם. ואני לא רוצה רק ליפות ולקשור סרטים אדומים כאילו יפים למסלסלים, לעמדה שמוצגת כאן. כי מה שאתה אמרת נכון, יש לעמדה הזאת מחיר מאוד, מחיר מאוד מאוד משמעותי, ואחד המחירים זה באמת מחיר הדיאלוג, שהוא בעצם לא יכול, כאילו העולם הופך להיות עולם של הרבה כללי משחק ושום יכולת לגשר ביניהם. אבל צריך להבין שיש פסוק של אפליה מתקנת. אנחנו צריכים לדעת שזה באמת נקודה מאוד חשובה, שבעולם שבו אנחנו נמצאים, אתם הוא חיה מוגנת, הוא צריך להיות חיה מוגנת, כאילו הוא לא צריך, גם הוא צריך לדעת את זה וגם החברה צריכה לדעת את זה, ולכן הוא צריך לקבל את ההקלות שלו, כלומר גבול מסוים. אנחנו יודעים דבר מאוד מאוד פשוט, אנחנו יודעים, המציאות אומרת, עם כל המילים היפות שנוכל לומר אותם, רוב בני האדם הם יצורים סגלניים. רוב בני האדם שיגורו בחברה נוצרית, הם ירצו להיות נוצרים. רוב בני האדם שגרים בתוך חברה חילונית, הם ירצו להיות חילונים. עכשיו, החרדים פתרו את זה בצורה מאוד פשוטה, שנקרא תרבות של מובלעת, בזה שהם אומרים, החברה שמסביב זה כולם כופרים ובהמות ושדים וגמלים, ואנחנו בונים חברה שהיא בעצם נקודת ההתייחסות היחידה. שוב, גם המחיר של זה הוא כמובן ברור, ורבי נחמן מציג עמדה שהיא טיפה שונה, נשים לנקודה הזאת. אבל אנחנו אומר, אין מה לעשות. שוב, אתה חייב למנות איזושהי עמדה שהיא תיצור לך איזושהי אפשרות להמשיך בתוך הבועה שבה אתה בעצם חי, עם תשלום המחיר שהיה נדמה למשוגע. טוב, אלה דבריי, אם מישהו פה רוצה להוסיף דברים נוספים על הסיפור הזה, ככה, איך הוא מצא איתכם, איך אתם ככה התחברתם אליו. אתה נראה שהוא צריך להבריך פה את כולם, אבל זה...
לא אכפת לי להגיד, אני פשוט מדבר יותר מדבר שם.
אוקיי, נלך לזה. נו, מישהו, מי רוצה להגיד? יונתן.
טוב. פיצור, מה זה תודה, כאילו, תודה, כי זה... שם לי שזה כל כך התמודדות שלי בחיים. כאילו, מי קובע את כללי המשחק? כי אני יודע שאצלם אני מפסיד. ואני גם... שזאת הדרך שלי לנצח, כאילו, כשאני פשוט לא משחק, לא משחק רק קדימה ידי, ואז... ממש, כאילו, הרבה פעמים אני ממש קורא לסיטואציה הזאת ילדים, או אנשים באים צוחקים עליי, ואני מבסוט, זה לא עדיין מבסוטים, אני מבסוט, אבל לפעמים זה לא רק... לפעמים זה לא רק כיף, כאילו, ונחמד, כאילו... זהו, וגם את המחיר של הדיאלוג, אני גם, כאילו, גם את הדיאלוג וגם את המחיר של זה שהעולם הוא רשע, הוא עולם רע, כאילו צריך לברוח ממנו, צריך לפתח איזה מובלע. ויש אנשים שהם יותר תמימים עם העולם, יותר מאמינים בעולם, שהעולם הוא בסדר, העולם הוא טוב, אפשר לדבר איתו עליו. והכיוון שלו הוא חיובי ולא צריך...
אני לא בטוח שהאתם נמצא...
להמחין את עצמי מהעולם.
אני לא בטוח שאתם חושב שהעולם הוא עולם רע. כאילו, שוב, הוא אוכל זבל וחושב שזה אוכל טעים, אז אני חושב שהוא גם מסוגל ככה לעולם לעשות את העמדה. שוב, אבל הוא צריך... הוא חייב לשמור על תארת המחנה. כאילו, הוא חייב לשמור, שוב, שהוא קובע את המשחק. כי ברגע שהתחילו לצחוק... שברגע שתהיה את הצנות הזאת, אז... עם הצינות והאמונה זה שני הפכים. לפחות עד שאנחנו מגיעים לסיפור הזה של מסעים מלחנה, אבל בינתיים אני לא יודע אם אני יכולה... מסיבה אתה לא יודע בכלל אם אני יכולה להגיע אליו. אבל צינות ואמונה הם שני הפכים. אתה נכנס פה לתוך הפה של כל החבר'ה למגלי צהל, זה לא יעזור שיהיה לך... הרי מה עשו? עשו את ה... איך זה נקרא? ב-11? המילה האחרונה. אז אומרים יפה, בוא ניתן גם לדתיים את הזכות הציניות. אבל הרבה פעמים, אני לא שומע את זה יותר מדי, אתה רואה שמה שיוצא מזה זה לא אמונה. זאת אומרת, זה אדם עם כיפה על הראש ואדם בלי כיפה, או אישה עם בלי כיפה על הראש, וכאילו, שניהם הם בעצם נמצאים, הם הרבה יותר קרובים ממה שזה נראה. כי הציניות היא מובילה אותם באמת לאיזשהו מקום משותף, אני לא חושב שהאמונה האמיתית יכולה לצמוח בתוך המקום הזה. כאילו, מבט הציני הזה שמסתכל על כולם, על כל הדברים בציניות. כאילו, זה נורא כיף, אנחנו לא רציניים מדי, אנחנו יודעים לצחוק על עצמנו. אבל אם אתה שומע את זה, את האמונה אני לא מסוגל ברוב המקרים לשמור שם. כאילו, אני לא רוצה להחליף, לא רוצה לפגוע, אבל אני אומר, כאילו, תבינו שיש דברים שאתה לא תוכלו, זה פילטרים שהם לא יכולו לעשות את הסיפור הזה החוץ. כי מה שיוצא זה הפילטרים, זה לא הדבר עצמו, ולכן צריך מאוד, ואני חושב שבאמת אחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד, וזה אולי מה שרבי נחמן מלמד אותם בכלל, לא רק בסיפור הזה, גם במקומות אחרים, באמת, להיות אוונגרד. זאת אומרת, לא ללכת בטלם, אבל לשלם את המחיר של הנקודה הזאת. בכל מיני נקודות, כאילו, העם בחר יאיר לפיד. כאילו, העולם מחפש את המקומות העגולים האלה, את המקומות הפשוטים האלה, את ה... שוב, לא שאני מזלזל, אני לא מזלזל בתופעה הזאת, אבל אני עדיין חושב שיש משהו יותר טוב. למשל, יש לי, כאילו, הרבה אנשים התאכזבו מזה שהחזון הסוציאליסטי וכו' וכו', הוא לא קיבל די מעט. נכון, כי אנשים לא רוצים, אנשים לא לגמרי, לפעמים בציבור החילוני, לא רוצים גם את שיח של הערכים. הם עושים שיח של איפה הכיף, הם עושים שיח של עוד איקס כסף בכיס כל חודש, זה, כן, זה מדבר עליהם, אבל אולי פחות שקלים בכיס ותהיה חברה יותר צודקת. אוקיי, המציאות תוכיחה שזה פחות מדבר, אל תהיו שם. זאת אומרת, אין לו ברירה אלא פשוט להיות ברוגז, אנחנו לא, לא, לא יכול להיות בתוך המקום הזה, וזה לא פשוט. לעמדה הזאת יש מחיר, מחיר לא פשוט, אבל אני חושב שמדי פעם במקומות לא די חשובים בחיים אנחנו צריכים להיות במקום. טוב, בוא נמשיך הלאה. טוב, אז פה חכם מגיע לבקר, אנחנו טיפה קצת נרוץ את זה. כן, אז את הקטע, את הקטע הבא בעצם כבר דיברנו עליו, שוב, זה שה שני אביהם של שני הבנים מתו, החכם שהיה ממקומו יחס לבית אביו וירשו, והחכם שהיה במדינות, לא משהו כבר לבית, עסק הלב והאבוד, ותחלנו שם לכלום, לנקודה העמוקה הזאת כבר דיברנו על האיסורים מהאכסניה, ואז אתה מזמין אותו הבית. כן, וחכם היה מלא איסורים תמיד, כי נניח שם שם שהוא חכם מופלג ואומן ודוקטר גדול מאוד, עד שבא אחר אחד וציווה לו שיעשה לו טבעת של זהב. עשה לו טבעת נפלא מאוד, גם ציורים בדרכים נפלאים מאוד, ולקח שם אילן שהיה נפלא מאוד, ובא השר ולא ישר בניו כלל הטבעת, היה לו איסורים גדולים מאוד, כי היה יודע בעצמו שלא היה טבעת עם אילן הזה בשפניה, זאת אומרת בספרד, היה חשוב ונפלא מאוד. וכן בא שר גדול מביא לו אבן יקר, טוב יקר, שבא ממרחקים, ולא אבן טוב עם ציור וצייר קיצור זה לאבן שטוב שהביא, וצייר ממש אותו ציור ששגע בדבר אחד שלא היה מבין על זה כולו לבדו, והשר וכיוון היה טוב וישר ביניו, ולא חכם מזה איסורים גדולים מן השגיאה. אבל עוד אחד מגיע חכמתי אתה זמן השגיאה ואין דוקטורל איסורים שאתה אבא החולה, אתה לא רפואה שאתה בבירור שימנך לו החולה לחיים, בוודאי מחולה בבירור להתרפות מזה, כי רפואה נפלאה מאוד. וכך מת החולה, ואומרים שהעולם שמת על ידו, אבל יסרים גדולים מזה. וכן לפעמים נתן הרפואה לחולה ולהתרפא, ואומרים העולם מקרה הוא, והיה מלא איסורים תמיד. טוב, אז גם זה באמת קטע נפלא, קטע נפלא ביותר. הוא נפלא ביותר בגלל שאפשר לקרוא אותו פעמיים. פעם אחת על החכם השלילי, ופעם שנייה על מי? שזה? רבי נחמן, היום ישנים, חבל על הזמן. טוב, שנת חורף, אז רבותיי, יאללה. אז טוב, ברמה הראשונה, אז החכם הוא עוד מעט הראי של התם. אם אתה מישהו מביא לו משהו דפוק ואומר זה נפלא, אז אתה מביא, לחכם מביא משהו שהוא נפלא והוא אומר זה דפוק. זאת אומרת, כמו שכתוב פה,
כן, אבל בנקודה אחרת לגמרי.
למה?
הוא לא מעוות את המציאות, הוא לכאורה, הוא אובייקטיביות.
אז זה לא הפוך לגמרי, זה בדיוק זה.
הוא לא אובייקטיבי.
הוא
לא אובייקטיבי, הוא אומר אם זה היה בשפניה, בוא אני יודע שזה לא נחשב, אבל אם הייתי בשפניה
זה היה טוב. זה נחשב,
זה המדד העולמי.
פה כי פה לא מבינים, אבל בשפניה
זה חשוב. כן, אבל הוא אומר פה זה נחשב, פה זה חשוב ושם.
זה נראה לי פירוש פס מודל לקטע הזה נראה לי, לא חושב אני כבר מסכים איתו. כן, טוב, אז כן, אז אבל זה ברמה הפשוטה. בקטע האחרון, שפה רבי נחמן נגיע לנושא שמאוד עניין אותו, אחרי זה גם הפך עבורו למשהו ביוגרפי, וזה הרפואה והמחלות וכל הדברים האלה. אז פה באמת החכם מגיע לאיסורים הגדולים ביותר. רוצים לשזה שונה, כל סיפור הוא סיפור שונה. הסיפור הראשון הוא הבעיה, אם תוכלו הבעיה של האומנות, נכון? אנחנו יודעים שקשה מאוד להעריך אומנות, נכון? ובן אדם יכול לצייר ציור נפלא ולא מעריכים אותו, יודעים שכל כך הרבה אומנים שמתו יחפנים, מתו בלי כל הנשמה, והיום מוכרים תמונה שלהם ב-20 מיליון דולר. אוקיי, יש כל כך הרבה סיפורים כאלה. זאת אומרת, אומנות היא דבר סובייקטיבי, אז זו הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה שלו זה הפדנטות של החכם. הנקודה השלישית זה העובדה שהחכם כאילו חושב שהכל בשליטה שלו, והרפואה מדגימה לנו, המחלות מדגימים לנו עוד כמה דברים לא בשליטה שלנו, כמה דברים יותר גדולים מאיתנו, יותר חזקים מאיתנו. ולכן האמירה של האוילם מקרה הוא שזה בעצם האמת, זה משגע את החכם לחלוטין. טוב, זה מה זה לא האמת?
זה לא מוצג כעת בסיפור, זה מוצג כי בן אדם המוות, המוות זה המקרה והחיים זה
הרפואה. לא, שנייה, בוא נקרא את זה בזהירות. עכשיו על החולה אתה לא רפואה, אבל זה בבירור שאם ילך לחולה לחיים, בוודאי הם מוכן בבירור להתרפות מזה, כי רפואה נפלאה מאוד. אז מה? שים לב לאם הזה.
נכון, האם המקרה הוא המוות?
נו.
אבל הריפוי הוא ודאי של התרופה.
אז אתה אומר, הניתוח הצליח בכל אמת.
לא. איך אתה הצגת את זה לפני שנייה? אמרת שהמוות הוא מקרי.
כן.
שהחיים הם מקריים. זה שהחולה חי, זה מקרה.
כן.
שזאת האמת.
כן.
אבל זה לא נכון. הסיפור מציג את זה שהחולה חי
הפעולה שהוא עושה,
כפעולה ודאית, שהחיים ידע בפעות שזה הפעולה שהוא עשה, החיים. המוות זה המקרה,
אבל הוא מת.
והציבור רואה את זה הפוך, וזה ה...
טוב, זה, אני לא יודע, זה פלפול יפה, אבל לא קניתי אותו.
זה לא פלפול, זה מה שכתוב.
בסדר, אבל עוד פעם, מה זה עוזר לי, האם הזה? זאת אומרת, בוודאי נוכל לברור להתרפות מזה, אבל הוא לא מתרפא מזה.
נכון, זה בדיוק מה שאני אומר, המוות הוא המקרה.
בסדר, זה מה שמשל.
שהוא מרפא, זה ודאי שלא. אתה מבין מה אני אומר?
אני חושב שלא, הוא לא שלא, הוא פחות משמעותי, אני חושב. הדבר יותר משמעותי זה אם הוא מרפא או לא.
נו, זה בדיוק זה. הוא מרפא. שהוא מרפא, כשבן אדם חי, הוא ריפא אותו. אתה אומר שלא. אתה אומר שזה מקרה, אם לא הבנתי אותך נכון.
אני אומר שאם המוות לא בשלטתו, אז גם החיים לא.
אתה אומר שבאופן אמיתי, גם אם אדם חי, זה מקרה.
עוד פעם, רבי נחמן, התפיסה שלו אנחנו יודעים, היא לחלוטין קלמית. אין לו שום טבע, הכל בידי הקדוש ברוך הוא. טוב, אני באופן אישי לא אסכים לתפיסה. אבל מה שהוא אומר בדברים שהם גם למי שלא מאמין בתפיסה הזאת, הוא חייב להודות שלפעמים, עוד פעם, אנחנו יודעים שהרופאים עובדים לפי הספר, או משהו מסוים עובד לפי הספר, ואדם הוא לא מכונה. מכונה, אחלה צילום, את התרכיב, את כל דבר כזה, זה כנראה יעבוד, גם זה אנחנו יודעים שלפעמים יש פה כל מיני הרפתקאות. אבל זה עובד, אתה בא למובסה של הבעיה, מתקנים אותה. באדם זה לא ככה. עכשיו, האם זה בגלל שהשוב, עוד לא הגענו למקום הידע המושלם? אולי. אבל רבי נחמן בא ואומר, האדם יש בו משהו מעבר, יש בו משהו מעבר למכניסטיות של הרפואה. וזה הרפואה לא לוקחת בחשבון, ולכן הרפואה לא תעבוד. זה מה שהוא אומר. טוב, זה לא הנקודה שרציתי להתמקד בה. הרבה יותר מעניין לדבר כאן, זה בעצם על מה קורה, אם אנחנו קוראים את הקטע הזה מתוך המבט, שהחכם זה רבי נחמן בעצמו. כן, אז תראו שהסיפור הזה הולך למקום אחר לחלוטין, אבל אולי בעצם לאותו מקום. נכון? הרי תזכרו, יש פה משל מאוד מאוד יפה, ואחר כך שם אילן שהיה נפלא מאוד. זה מופיע המון ביחס לצדיקים, גם בסיפורים וגם בתורות. שהצדיק יש לו אילן, ומה זה האילן הזה?
תורה.
תורה ואת חיימי, נכון, אבל מה עוד? אילן הנשמות. יש אילן, וזה קצת נשמות... כן.
מודה ותר.
כמו ב? כן. זאת אומרת, האילן, צדיק הוא בעל האילן, זה דימוי שמופיע במתמלך, המון מקומות, הדימוי הזה. זאת אומרת, יש טבעת של זהב, והצדיק מקבל לו איזה שהוא בן אדם, וכך שאילן הוא הופך את הדבר הזה באמת למשהו שהוא חי, לנשמה שהיא נשמה גדולה. אבל זה, העולם, מה העולם חושב לרבי נחמן? אתם יודעים, לא מחזיק ממנו. רבי נחמן חווה את אותה חוויה שהחכם בעצם הוא חווה. הוא עושה דברים מאוד מאוד גדולים, והוא לא מצליחים להעריך אותו.
זה ממש צריך לנבחר של העולם, כי מה אכפת לו?
מה?
זה ממש נורא מודר על אדם שהוא לא
צריך לנבחר.
לא זה ממש צריך לנבחר.
כן, זה צריך
לנבחר. בסדר, אז רבי נחמן... בסדר, אז רבי נחמן בא ואומר, תשמע, מצד אחד אני תם ולא אכפת לי. מצד אחד אני כאילו משוגע ולא אכפת לי שעולם כולה צריך לקראת. ומצד שני, דל לך, זה אכפת לי מאוד. כי אנחנו יודעים היטב מרבי נחמן שהיטב חרה לו חוסר הערכה שהוא זכה אליו. היטב חרו לו המחלוקות האלה, ממש. הוא אומר שזה בעצם מה שהרג אותו. ושמע, אין בן אדם בעולם, ואנחנו נספת לו, כן היה בן אדם, נכון? יש אלוקים, אבל בכל זאת בן אדם. אין בן אדם שבאמת מוכן להיות לגמרי משוגע. אין בן אדם שה...
כן,
הוא משוגע. מה? אין בן אדם משוגע, נכון, לפעמים לא. זאת אומרת, אין בן אדם שה... לא צריך את התמיכה החברתית, את האוקיי החברתי, את האישור החברתי. רבי נחמן הוא יש לו תורה, הוא מרגיש שהתורה הזאת יכולה באמת לרפא את העולם, אבל אנשים לא קונים, אנשים לא מאמינים, זה קשה מאוד, זה יוצר לו באמת קושי שהוא קושי אדיר, ואיסורים, איסורים מאוד מאוד, איסורים מאוד מאוד גדולים. וזה מראה שבאמת מתוך ההנחה שגם אנחנו נמצאים במקום הזה, בוודאי במקום הזה, שהעמדה הזאת של התם היא לא המקום היחיד שבו אנחנו יכולים למצוא. טוב, אז פה אנחנו, אני קצת פשוט מדלג עם הלפל, עם הליבוש הזה. מתן הרץ הוא בא בכל פעם בשמחה, מצא שהוא מצא מלא איסורים, שלא, לא חכם אשר כמותך, מה שלך איסורים תמיד, אלא אני מלא שמחה תמיד. ואלה מנה חכם לשחוק, ומנה מנה משוגע. אלא אתם, אלא אתם מהאדם שמצאים מני הם שוטים. כי אם הם אחרים מני, אני לא מדבר עם שוטים, אלא כנתקר לאל. מכל שכן חכם כמותך, מה תהיה עם חכם ממני? ענה אתם, ואמר לחכם, מי ייתן שתבוא אתה למדרגה שלי? שם החכם אמר, ואפשר להיות שאני אבוא על שלך, שיינתן ממני אסך לך את השלום, או יהיה או חולה לך את השלום, ויהיה נעשה משוגע. כלום, מה אתה איש משוגע? אבל שאתה תבוא על שלי, זה אי אפשר לו, בשום אופן שתהיה את החכם כמוני. שיב אתה, אצל השם נברך הכל אפשר, ויכול להיות כערף עין, שאני אבוא על שלך. ושחק החכם ממנו מאוד. אז באמת, פה אנחנו רואים פה דבר, טוב, דיברנו על באמת דבר מאוד מאוד דבר באמת מאוד מאוד עמוק בחשיבה של רבי נחמן, וזה באמת רבי נחמן הפוסט מודרני. כן, אנחנו כולנו תור אנשים מודרניים, מתוך הנחה שאתם מאוד קלקלתם מאוד או התקנתם מאוד, אני זה אני, יש לנו אישיות. רבי נחמן בכמה וכמה סיפורים, זה מעניין כי בתורות אני פחות מצאתי את זה, בכמה וכמה סיפורים רבי נחמן מנסה ללמד אותנו שהדבר הזה שנקרא אופי הוא בעצם הבנייה. יש את הסיפור הידוע עם מרגלית, הסיפור של הרשע גלה, את הסיפור הזה, יש את הסיפור הזה עם לצייר את הארמון, ועוד כאלה וכאלה. כל אחד מהסיפורים האלה אומרים משהו אחד, שכל הסיפור הזה המודרני הזה של הזהות, של האני, זה הכל פנחה לפסיכולוגים. אבל אם אתה מגיע למצב שאתה משוגע, אתה יכול להיפטר מהעול הזה של הפסיכולוגיה, מהעול הזה של האני. כאילו אין לבן אדם איזשהו שרקטר, איזשהו אופי, איזשהו תכונות שממילא מכנת לו כיוון מסוים. בן אדם הוא אינסוף, כמו הקדוש ברוך הוא שהוא אינסוף. ולכן אל תקבלו את עצמכם דרך האופי. כאילו החכם שהוא כאילו המודרניסט, הוא באמת רואה את הדברים בתוך הקופסה, הוא אומר, אתה חכם, אני חכם, אתה תם, ו... שוב, אני אחלה, אבל בגדול כל אחד עם האופי שלו. ואתה אומר לו, לא, אין אופי, אין משהו קבוע, אין משהו מקובע שאתה חייב להיות ככה ואני יכול להיות ככה. הקדוש ברוך הוא בורא את הכל, הקדוש ברוך הוא מחדש את הכל של גדול של הקלם, ובעצם בן אדם יכול לקום מחר בבוקר והוא משהו אחר לגמרי.
אתה
מוצא פה סבדליץ
מהחם.
בוודאי, כן.
זה ברור כל הסיפור.
מה?
ברור כל הסיפור, גם השלילת עולם שלו היא הרבה יותר חזקה.
נכון.
נכון, החכם רואה את העולם כלא, אבל לתם אין ניסיון לראות את העולם כיש.
שוב, התם רואה את העולם כהבניה, ולכן הוא מבנה אותו. שוב, בשפה של הרב שגר, התם הוא פוזמנית רח. כאילו, הוא לא אומר, הכל הבניה, השום דבר לא שווה.
אלא
הוא אומר, מכיוון שהכל הבניה, יאללה בוא נבנה. בוא נראה דברים טובים.
אבל זה החכם הגיע לפוסט-מודרניסט הקשה אחר כך, שהעולם הופך להיות בכלא.
נכון, זה גם נכון. כאילו, אולי לא, אולי זה דווקא עושה את זה ממקום מודרני, עוד נראה ואני מקווה שעוד נספיק היום. טוב, אז זה באמת נקודה מאוד יפה, שהחכם מסתכל על הטעם באופן מהותני, הטעם משוגע. אבל החכם, הטעם לא מסתכל על העולם באופן מהותני, הוא באמת רואה עולם שזה עולם הרבה יותר חופשי, הרבה יותר חירותי, עולם שבאמת אנשים יכולים בו להשתנות ולצמוח ולקווים אחרים ובאמת לחבור בתשובה, ובאמת אתם יכולים יום אחד לקום בבוקר ולהיות ברי סבירים פתאום, כאילו הכל יכול להיות.
שנייה, זה הפוך
מהנקודה שהצגת בהתחלה אצל התמה.
איזה הפוך, למה?
שאצל התמה האמונה, ומאוד דיברנו, שאם האמונה של התמה היא באמת אמונה כאילו טרנסנדנטלית, כמו שדיברת עליה, שהיא לא נוגעת, היא לא ניתנת לערעור, כאילו.
לא, לא ניתן לערעור, טרנסנדנטלי זה משהו...
לא, את לא טרנסנדנטלית, סתם.
אתה מבין, אתה שואל שאלה נהדרת, אני מרים ידם, אין תשובה לשאלה הזאת, אבל בוא נראה אם הסיפור יוכל לעזור לי, בסדר? אתה צודק, הקושייה היא קושייה טובה, כאילו אתה פרסונליסטי עד הסוף, אבל בסדר. עוד דבר שאני, כאילו אני חייב לכם עוד משהו ואני כבר לא זוכר מה הראשון. טוב, בקיצור, השילוב שביניהם הופך משהו מאוד מפורסם, ואפילו דופות שהפמיליה שלו, שהמשפחה שלו, אחד קוראים יעקב תם ולשני, לא יודע, מוישה חוכם, אז... ופעם אחת בא המלך אל האסקסקי, שזו רשימת התושבים, וממש הפליא אותו. עכשיו המלך, אם יש לכם פתאום שיבואו לפני, יתפחדו מאוד, וחכם יצטטנו את הדב לגמרי, ואתה גם כן אפשר להשתגע מחמת פחד. המלך שלו חכם אחד אל החכם, ועכשיו אתה נתם. איך מוצאים בעיר מנוחה תם? כי מנוחה על פי רוב הם חכמים. אך שאמונה על האוצרות הוא תם דווקא. והחכם אינם רוצים לעשות ממונה על האוצרות, פן על ידי חוכמתו ושכלו יוכל לבזבז את האוצרות. יענו למעול.
וזה לפי צריך
להיות בזה מי? אוקיי. כן, שמע, יש לו נעוד דבר אילן, אני אצחק עליו. כן עושים ממונה על האוצרות תם דווקא. וקרא המלך חכם, כן, שזה שוב, מתכתב שוב עם רבי נחמן, אתה ממונה על האוצרות. טוב, וקרא המלך חכם אחד, אותו אתם כנל, ושלחם לשני בנים כנל, נתן לדם אגרות לכל אחד ואחד, גם נתן לדם לגוברנר של הגוברנר של הממשל, שלו שני בנים נתן משלטו, וכו' וכו'. אבל אין המלך גוזר דווקא שיבואו, הדבר תלוי ברצונם, אם הם רוצים לבואו, רק שהמלך חפש לי אותם. טוב, עכשיו מגיע לנו סיפור עם האגרות. אוקיי? המלך שולח איגרת אל החכם ואיגרת אל התם. שוב, זה באמת דברים נפלאים, גם בסוף הזמן, אבל יש לנו בערך 10 דקות וזה יהיה טוב. זה באמת בוא צאו, כי זה באמת דברים נפלאים. והתם, תכף שהגיע לו האיגרת, אמר לה, התם אשר דרך שהביאו או לא, אני יודע לי, מה כתוב פה? קרא אותו לפניי. תשיב לו, אני אספר לך בעל פה מה שכתוב פה. שהמלך רוצה שתבוא אליו. שעה צריך לך, בלי ליצנות? בוודאי, אמת, בלי ליצנות. את מילה שמחה תכף רץ ואמר לאשתו, אשתי, המלך שלך בשבילי. שאתה אומר, אבל למה? ולא להשיבה כלל, ותכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם שליח תכף, ונכנס לשבת חולבציו, שם הבגדים הנעל, ושמח יותר ויותר. טוב, רבותיי, שימו לב, זה סיפור שכל מילה בו מדויקת בהחלט, אז בואו נתענג ביחד ונפענח פה את כל פרט ופרט בתוך הסיפור. זה בסדר? אני חושב שאני עושה משהו כזה וירטואלי, שאני כאילו אבאת לכם מצגת, וכל פעם אני אומר לכם קטע אחר בטקסט, נכון? אתם כבר מעבר למצגות, זה כבר מדמיינים את המצגות. כן. אמר התם לשליח שהביאו, הלא אני יודע מה כתוב בו, קרא אותו לפניי. אמר לו, אני אספר לך בעל פה מה שכתוב בו. למה הוא לא קורא לו את זה? מה גם הוא לא יודע לקרוא? נו, מה עבוד כאן? יש פה עבוד עמוק מאוד.
אין צורה, אתה מבין אלו, הוא סומך על השליח. בין אם הוא יקרא, בין אם הוא
יגיד לו עד פה. אוקיי, יפה. יפה, 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 כן.
יש לו אמון.
יש לו אמון שהוא אמון מלא. אוקיי. עכשיו... מה? אתה אומר?
זה בכלל לא משנה כאילו מה כתוב שם, זה כל כאילו...
אהה, כן.
שזה תורה שבכתב, תורה שבכתב.
או, יפה.
תורה שבכתב, כאילו תורה שבכתב אתם מנסים לחפש את ההוכחה. תורה שבעל פה זה מה שאני שומע, מה שאני מרגיש.
נכון, נכון. עכשיו, הדברים שריאל יאמר, הדברים שרב נחמן אמר פה, זה סוג של וריאציה מאוד מתוחכמת ויפה על ריאל. שהיא גם מתכתבת איתו, אבל היא גם בעצם מתווכחת איתו. אוקיי? אז הדברים מאוד מוכרים, אני גם לא כל כך זמן לקרוא, אבל אתם מכירים את זה, שבאיזשהו שלב צונח פה, למשל, מלך הוד. נכון? שוב, אנחנו צריכים פה לדייק בדברים האלה. טוב. אילו אמרו לך כי מלך הודו זה א' י' ת' איש חסד הוא ועליך להריצו ולהגדיל שמו לספר במעשה חסדו וכל זאת לפי שמועה שהגיע אליך על דבר צדקת אנשי ארצו ומנותם הטובות ומסר מותם באמונה האם היה צורך בנפשך לעם לפחות כן וזרי מדוע היה צורך כזה לנפשי כי אתה תעסק בדבר אולי תתקפת את השירות במתת עצממי ייתכן כי אין להם מלך כלל אולי במתת מלכמי אולי בשני הצדדים גם יח החבר אולי מלובה אליך מלאכי המלך הוא בתשורות אשר אין לתת לספק בדבר כי נמצאתם רק בעמוד מלך הודו מכתב אשר ברור לך כי רק ממלך הודו המכתב מצורפים שרבה תקופות המסבים לך בכל מלאביך וכו' וכו' הלא היית חייב אז אסור את משמעתו מר כוזרי אנם כן כי אז ספק לשמוע אינם יש אנשי הודו מלך מסתדק ממנו ועד הייתי מאמין כי שתו למלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי גם פה רואים בזה כל מילה ממילה אנחנו לא נעשה את זה כאן אבל הרעיון הוא מאוד מאוד ברור יש שתי דרכים מסורתיות להוכיח את הקדוש ברוך הוא הדרך שאתה יותר מקובל בזמן ריהל ובוודאי שהרב משתמש בה זו הוכחה לוגית שאומרת מכיוון שאנשי העיר צדיקים סימן שיש להם מלך זה משל שמופיע בצורה מפורשת אצל הרמב״ם ואולי אם הרמב״ם הכיר את ספר הכוזרי זה לא ודאי הוא רוצה לו עונה לך זאת אומרת שזה לא הוכחה זו הוכחה וחצי
לא הבנתי
שנייה זאת אומרת הוכחה ראשונה בה ואומרת שאם אתה רואה מדינה מסודרת עם חוק וסדר ושלטון וכללי משחק אתה רואה שיש אדון לבירה, יש מנהיג לבירה, זה המלך אותו דבר כאן, אתה רואה עולם עם חוקי טבע כאלה מופלאים אתה רואה עולם שהכל בו דופק כמו שעון מתקתק אתה מבין שיש שען, יש מנהיג לבירה הזאת זה הוכחה משמעותית שגם הרמב"ם משתמש בה ובטח רס"ג שלפני הריאל וכו' וכו' אז אומר לנו פה ריהל בתשובה שהיא ככה מקדימה את זמנה בזה אלף שנה הוא אומר לא, זה לא הוכחה, אולי יש אבולוציה, אולי העולם המופלא, זה נוצר מעצמו
כן, למרות שכל התשובה השנייה מקדימה את זמנה
באלף שנה בסדר, עכשיו, אז מה...
זה קיים היום הוכחים בדיוק את זה
בסדר, עכשיו אומר, אוקיי, אז מה ההוכחה? אז ההוכחה, אם קיבלת מכתב ממלך הודו, שזה ההתגלות
עוד שזה לא הוכחה כזה ההוכחה האמיתית לקיומו של מלך הוא זה שהוא מגיע לך עם צבא ועושה מלחמה
לא יודע לאיפה אתה חותר
במציאות
אז זה מה שריאל רוצה לומר
אנשים לא משלמים, גם אם יביאו להם מתנות הם לא יתחילו לעלות מס למלך עד שהוא יגיע עם הצבא ויכבוש
לא, אבל בסדר, אבל אם המלך מביא לך תרופה והיא מצא אותך ממחלותיך אז אתה מתחיל להאמין במלך זאת אומרת, אם זה עובד, יש התגלות אבל התגלות היא לא רק התגלות שהיא מלווה בנס והיא מלווה בתורה, התורה היא בעצם המכתב והתורה, יש בה תרופות, התורה יוצרת לפי ריאל מציאות שהיא מציאות אחרת יוצרת עולם שהוא עולם שונה ואני באמת חושב שאנחנו מאמינים בין השאר שמי שמאמין, מאמין בין השאר בגלל שהוא מרגיש שהתורה היא טובה לו הוא עושה דברים טובים, אם הוא עושה את אדם יותר טוב, חברה יותר טובה אם הוא לא מרגיש ככה, אז באמת הוא בבעיה עכשיו, זה המקור עכשיו, אם הדבר הזה בא ריאל ומתכתב בשני החלקים, גם בחלק של התם וגם בחלק של החלקם, שאנחנו כנראה לא נספיק לראות אותו היום. נראה. עכשיו, אז, אם החכם היה מקריא את האיגרת, יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. אם החכם היה מקריא את האיגרת, אם השליח החכם, השליח לתם, סליחה, הוא לא חכם. אם השליח לתם היה מקריא את האיגרת, אז כאילו התם היה צריך להאמין מכוח האיגרת, להאמין לאיגרת. אבל בזה שהוא אומר אותה בעל פה, זה אומר שאתה מאמין כי הוא מאמין לשליח. זה משמעות המסורת. המסורת זה לא, אני אדם מאמין, לא כי אני מאמין בקדוש ברוך הוא בתורה שלו, כי אני מאמין לאבא שלי. וריאל, ואנחנו בכוונה משתים פה את השלב ביניים הזה שאומר ש... מה?
לגמרי שאומר מה הסיני שהאבות לא ישקרו לדברים שלהם
נכון עכשיו, פה הוא מתכתב עם ריאל זאת אומרת, מה שמנחיח עבורי את האמונה היא המסורת בעצם אם אתה לא מאמין לאבא שלך או לרב שלך אז אתה בעצם לא יכול להאמין לקדוש ברוך הוא כל ניסיון להגיד שאוקיי, מה שאתה אמר, אתה יפה בוא נלמד את התורה מתוך התורה, אין דבר כזה אתם, שזה המאמין האמיתי, הוא לא יודע לקרוא והשליח אליו לא יודע להקרוא קחו את התורה כשלעצמה היא כלום, הנה, באים כל מיני הפרופסורים וזה ומוצאים בתורה את הדברים הנוראים ביותר התורה היא עבורנו משהו, תפו את לבו ותרח בפה. התורה היא עבורנו תורה בזכות, משלבי תמידה מדגיש, התורה, מי שקובע מהי התורה זה חז"ל. הרי הם מכניסים ומוציאים ספרים. זאת אומרת, האמונה בנויה על המסורת. המסורת מכוננת את הטקסט. ולכן כל ניסיון כאילו לקרוא את התורה תקירה יחפה. קדחת. שוב, אתה יכול לעשות את זה מתוך המקום של האמונה. זאת אומרת, אתה קיבלת את המסורת של, של, של הדורות, ודאי, אתה מוסיף עוד נדבך, אנחנו לא מאובנים. אבל התפיסה שאומרת, אני לא מאמין, החכמים, כאילו, החכמי הדורות וזה, הם מוכנים לא קשיב. דוד לא חטא וזה, אני לא קונה את זה. בוא נקרא קריאה יחפה. אין סיכוי, זה לא יעבוד. זה יעבוד, אבל זה יעבור אותך להיות חכם. זאת אומרת, לא מאמין. דוקטורט, אין לך דוקטורט לתפארת. להתפלל בבוקר אתה לא תהיה מסוגל. אז זה הדיוק הראשון. עכשיו, שוב, והמבחן היחיד הוא מבחן בליצנות. אם אנחנו חיים בעולם של כנות, עולם של יושר, אנחנו יכולים באמת להאמין לשליח שמגיע אליהם. עכשיו, ואז...
אבל אולי הוא מעולם כן. אחר. הרי גם מישהו שקרן שאומרים לו רק בלי ליצנות, אתה יכול להגיד כן, כן, בלי ליצנות.
נכון, אין מה לעשות. שוב, האמונה מתחילה באמון, האמונה מתחילה בפתי מאמין לכל דבר.
מאמין לא יכול לחיות כי כולם
סבור אותו, שווה, המחיר שווה, נכון, המחיר שווה ואין אופציה אחרת. זאת אומרת, האמונה מתחילה ממקום של אמון. אם היא מגיעה ממקום של חשד, של פירוק, היא לא תוכל לצמוח. אם אני בא לאבא שלי ואומר, איך אתה מטיף לי כל מיני דברים שאתה מפקפק בתפילה? אתה הולך לדפנים ואתה נרדם שם, זה בלוף. רק כל כך הרבה אנשים כאילו מתחילים מהמקום של אך שקר נחלו אבותינו. לא יכולה לצמוח אמונה מהמקום הזה. ככה אומר המלך, אני מבין מזה עם האמירה הזאת. עכשיו, גם אם יש ביקורת, האמונה בנויה על איזשהו מקום שהוא בלי ביקורת. ממקום שאתה באמת יכול להגיד, אני מאמין בעשייה הזאת של האבא שלי, של המורה שלי. שאני מרגיש שהוא שמה, שאני מרגיש שזה לא לצנות. עכשיו זה ברור שהעמדה הזאת היא תחייב אותנו לאכול הרבה צפרדעים והרבה לוקשים, נכון? אבל אין אפשרות אחרת. כאילו מתוך העמדה הביקורתית אני באמת לא אוכל לוקשים, אני באמת שאני אשאר רעב. כאילו אני לא אוכל כלום. זאת הבעיה, תודה.
זה תמיד שאלה של הזמנים, כאילו אני חושב שאף אחד לא... אם כן אתה ממש חילוני אז אתה לא... כל מי שאוכל, אפילו רפורמים מאמינים שחכמים אומרים דברים משמעותיים, הם לא מאמינים שהכל לצנות.
החכם מייצג את הקוטב שהוא באמת לא מאמין בכלום, אנחנו נראה את זה. אבל גם אתם, אנחנו נראה שרבי נחמן מבקר את הפתי מאמין לכל דבר. בזה אתה צודק. אבל שוב, השאלה פה היא לא מה המינונים, השאלה פה מה העמדה הנפשית הבסיסית שאיתה אנחנו עומדים, וזאת שאלה מאוד נוקבת.
איפה אנחנו מסתכלים?
מה?
כן, אוקיי, שאלות ה-51%, כאילו.
נכון, בדיוק. זאת השאלה הגדולה פה בתוך הסיפור הזה, ואנחנו לא יכולים לברוח מהשאלה. זאת אומרת, האם אנחנו באמת מגיעים מתוך... וזה בעיה, כי זה ברור שהאבא, או השליח שמתואר פה, הוא צריך להיות אדם שמעורר אמון. אם נפלנו על אדם שהוא לא מעורר אמון, אז באמת אנחנו נוכל עוד ועוד לוקשים בצפרדעים, עד שתצטנו הבטן. האחריות פה היא לא רק עלינו, האחריות היא גם פה לשליח. גם לטעם שהולכים שליח מתאים, זו נקודה מאוד עקרונה. חשובה. טוב, בשבילכם בואו טיפה עוד דקה, נשלים פה עוד נקודה או שתיים. איך אתם מבינים שהוא מיד רץ ואומר לאשתו, אבל אין לו בנה להשיבה והוא בורח, אז בשלמה הוא הולך לאשתו.
כי הוא היה אישה שמתחילה לדבר איתו חוכמות, אז
הוא... נכון, זה דבר אחד, שאותו אותו על מה ולמה. על מה ולמה?
בכלל הקשר שלה עם אשתו הוא לא משהו.
אני לא יודע לא משהו, לא הייתי אומר לו משהו.
הוא לא משהו. הוא לא
מקשיב לה, זה לא משהו.
אוקיי, זה נכון, אבל אני הייתי אומר שהאישה מייצגת פה את הצד השלישי. זאת אומרת, אתה והאבא שלך, או אתה והקדוש ברוך הוא, אבל איפה מגיע השלישי? אז העמדה של רבי נחמן מביאה אותו למקום מאוד קיומי. למקום גם מאוד אינדיבידואליסטי, אנחנו מכירים את זה מהרבה מקומות ברבי נחמן. שאומר שמישהו מסתכל עליי, אני לא יכול להתפלל. כאילו, הגיהנום הוא הזולת באמת במובן הזה. זאת אומרת, האמונה מהמקום הזה, האמונה היא לחלוטין אישית, שוב, זה האמון שלי כבן אדם מסוים בבן אדם אחר. כשאתם נדרש לדין וחשבון, כאילו נדרש לייבא את האמונה שלו למישהו אחר, זה פשוט לא עובד. אולי הוא מנסה, אבל הוא מיד בורח מזה.
למה זה כן עובד עם הלחם ועם המעיל?
עם מה שזה עובד?
זה לא נראה כאילו זה עובד.
זה לא עובד.
מה זאת אומרת זה לא עובד?
היא חושבת, היא מביאה לו את הלחם.
לא.
בסדר, אז בוא נראה הלאה. בוא נראה הלאה שהפער ביניהם הוא יתבטא יותר מאוחר. הוא כבר פה מתבטא, אני חושב. אני לא חושב שהיא...
למה
היא
לא מתגרש ממנו? היא נשואה לזה שוגה, כי...
אתה אומר גם היא... בסדר, אז...
למה? אולי הפוך, אולי היא מאוד רוצה להיות כמו, אבל היא שואלת אותו, אני לא יודע למה, אני לא רואה פה כאילו משהו שאפשר לסמוך
עליו. תראה, אחיה, האמירה פה היא אמירה יותר רדיקלית. כאילו, האמונה היא 100% אישית, היא 100% אישית. שוב, הדבר הכמעט יחיד שמגשר בינינו זה הלוגיקה, זה השכל, זה רציונלית. כשאתה מסביר לי משהו, אז אני יכול להבין, ואתה יכול להבין, ופלא אני יכול להבין. זה היתרון במהלך של הרמב״ם, שהוא קומוניקטיבי. האמונה בתארתה, הפרדוקסליות שלה, בצורה שמציג אותה רבי נחמן, היא כמעט בהגדרה לא קומוניקטיבית. למה אני מאמין? כי אני מאמין. אוקיי. למה אני מאמין? כי חוויתי. למה אני מאמין? כי הגיע להם מכתב. גם ריאל בעצמו אומר שהוא מוכן לטפח סובלנות בפן התות והאסלאם, כי הם לא קיבלו את ההתגלות. העמדה הזאת באופן פרדוקסלי כמעט, היא מחייבת בסופו של דבר סוג של סובלנות. ומחלת את ההכרה בזה, שזר לא יבין זאת, האמונה היא לחלוטין אינטיות מוחלטת. היא חוויה מסוימת של אמון, שהוא בין א' לב', מישהו אחר, לא, שוב, הוא צריך לטפח את חוויית האמון שלו. אבל כל אחד חייב לקבל את השליח שלו, אתה לא יכול להעביר את זה צעד אחד על. שוב, במיוחד רבי נחמן בוחר פה לא ידעות את הבן שלו, שהוא לא כתוב לו כלום, אלא את האישה. כי הבן כבר, אתה יכול להעביר את זה במסגרת המסורת. אבל היחס אישה הוא לא יחס של המסורת. זה יחד שבאמת האישה בצד שואלת על מה ולמה, אבל התשובה לא תוכל להינתן. וזה אומר שהאתם כמשוגע הוא נגזר לבדידות, ורבי נחמן עבור הבדידות הזאת הופכת להיות, כמו בתורה, בבית המפורסמת, הופכת להיות חומר גלם רב עוצמה לאמונה, הבדידות הזאת. זה בעצם אתה מול הקדוש ברוך הוא לבד, זה העולם. זה בעצם המשמעות של ההתבודדות שאנחנו נהפך אותה לעיקר לב האמונה שלו. כי בעצם העולם שהוא יוצר, העולם הסובייקטיבי שהוא יוצר, העולם המכונן שהוא יוצר, העולם שבו הדברים מכוננים, זה עולם שקשה מאוד לתקשר אותו ולהעביר אותו הלאה. שוב, אתה יכול לקרוא את הסיפור ולהגיד גם אני רוצה.
פה אתה מפרק עשרות בתים נאמנים בישראל.
למה? ישמע, רבי נחמן עשה לה...
כל זוג... דתי לאומי או מאיזשהי ציבור שהוא מתחתן על סמך חזון אידיאולוגי או אמוני משותף.
אתה שואל...
מה, כי
נכון? בסדר, לא, אתה חותכים...
לא, כשאתה מתחתן מהכיוון הזה.
זה שאלה...
נכון.
ציבורים גדולים שמתחתן
מהכיוון
הזה.
אחי, אז שוב, אתה היום שואלות נורא חזקות. אני אומר, השאלה הזאת, חושבים שרבי נחמן עשה לב את ישראל, אמר אשתו יתראות וזה, באתי כל משרת, זאת אומרת... זה לא הדבר היחיד שהוא אומר, אנחנו נראה את זה. אבל בוודאי שאני לא יודע עד כמה רבי נחמן, גם הרב דרפנס פעם דיבר על זה. הוא בא נתן דין וחשבון באמת למקום הזה. שוב, הזוגיות הייתה זוגיות מאוד שונה. מאוד לא סימטרית כמו שהיא היום. זאת אומרת, והיום, אני מסכים איתך שהסיטואציה הזאת של הקיומית שמתאר פה רבי נחמן, יכולה מאוד להזיק לקשרים בכלל ולקשרים זוגיים.
זה לא חייב, זה יכול להיות גם בהערכה. כאילו שאני רואה שלך יש את זה, אני רואה שלך יש את זה, ואתה יכול להסביר לי למה? ואז הוא אומר, לא, אני לא יכול.
הוא לא עונה לה בכלל.
בסדר, הוא לא עונה, כי
הוא הולך.
בסדר, כי הוא לא יכול לענות לה.
אתה מכיר בחורה שתשאל שאלה, ואני אמא שלה, ילך ותישאר איתו?
לא ממש הסיטואציה הזאת, אבל כן, הוא יכול, אולי בסיטואציה הקודמת, הוא ניסה להסביר לה, הוא רואה שהיא לא
מבינה,
אין, זה לא... כן,
אני אספר
סיפור אחר.
יונתן,
זה לא משנה, גם הסיפור...
אל תתתתתת פה את הקושי הזה, שהקושי הזה הוא קושי מהותי, והוא לא מתחיל פה. שוב, הוא מתחיל... גם האמירה של רבי נחמן, שמי שמסתכל על המפגיעה לתפילה שלי, היא אמירה בעייתית. אמירה שלא נכון להתעלם ולטשטש, שוב, אני אומר... אני חושב שלא נכון ללמוד את רבי נחמן בלי תג המחיר, כי הוא בעצמו הצביע תג המחיר הזה. הוא בעצמו. זה לא חושב כאילו מהגישה הזו שהוא אקדמית אלא, בוא נבקר, לא.
אני לא אומר שזה
קל
לזוג כזה, נגיד, שהוא...
בסדר, אני אומר, הרב שגר בעצמו, שהיה קרוב מאוד לעולמות לרבי נחמן, בטח היה בנם מתבודד די גדול. כתב בכמה מקומות על המחיר של העמדות האלה. אנחנו צריכים לאחוז גם בפן הרציונלי, גם באמונה הקומוניקטיבית, למרות שאיפה בקלות לזל בה. שוב, גם הטעם יהיה חייב להיות חכם. האופק של הטעם כשלעצמו הוא לא מספיק. מצד אחד אנחנו מתעד הדברים ככה בצורה מאוד מאוד חזקה, אבל אני חושב שהצורה שבו זה סיפור שהטעם והחכם הם צמד, שוב, הם תמיד צמד. אתה לא יכול להוציא אחד מהשני. והניסיון, שאולי זה מה שקרה בברסלב היום, ליצור דמות שהוא רק טעם, היא לא דמות טובה, לא טובה מכמה כיוונים, ולא רק מכיוון שאני אזכר. שוב, דיברנו פה על הדיאלוג שחסר פה. אתה מפלו עם אשתו לא מסוגל לצאת את הדיאלוג שלו, לא רק עם אנשים אחרים. וזה מחיר, והמחיר הזה אנחנו צריכים מודעים אליו, ולכן אנחנו צריכים, שוב, גלנדה השנייה בואו יש מחיר. גם לרצונה שכמובן יש מחיר, אנחנו צריכים לאזן בשני הדברים.
ומה עכשיו אשתו נעלמת מהסיפור, לא?
לא, לא, לא.
לא, 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 לא נעלמת.
כולו, הם מארחים את ה...
טוב, רבותיי, רבותיי, נצפו בי למה...